בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
היום יום חמישי, 18 במאי, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום. כשמגיעים תיירים לבקר בלונדון בפעם הראשונה, יש רשימת אתרים שהם must. הייד פארק, הלונדון איי, ארמון בקינגהאם, יש עוד, הרי לא יכול להיות שתייר יבקר בלונדון ולא יהיה בביג בן, בווסטמינסטר, או אפילו יגנוב בצצה מעבר לגדר של דאונינג 10. ואם חושבים על כל אלה, זה לא ממש מובן מאליו. לא מובן מאליו שתייר שמגיע לוושינגטון נניח, יבקר בגבעת הקפיטול, או ילך מחוץ לבית הלבן. אלו מוסדות שלטון פנימיים, אלו לא אתרי תיירות. אבל בכל זאת, ערי הבירה האלה, המרכזיות בעולם, הן גם מה שנקרא ערי ממשל. הן עוצבו ותוכננו להיות ערי ממשל. ערים שהמרכז השלטוני של המדינה כולה נמצא בהן, שהן הלב הפועם שמנהל את הכל. וזה דבר שמעניין לראות, אפילו אם אתה תייר. בלונדון לדוגמה, בווסטמינסטר, אפשר להגיע בקלות, בטיוב או באוטובוס, אפשר לראות את הפרלמנט ואת הביג בן, את ווסטמינסטר אבי שלידו, וממול את הפרלמנט גרין, המדשאה שהפכה לזירת הפגנות קבועה, ומסביבה פסלים של דמויות מרכזיות כמו צ'רצ'יל וגנדי. יש בתי קפה באזור, יש פאבים. תוכלו לראות לפעמים שר בכיר שהולך ברגל ברחוב, ממשרד החוץ לבית ראש הממשלה הסמוך. עכשיו תחשבו על ירושלים, על קריית הלאום, על תייר שנניח רוצה לעשות יום בכנסת, במעון ראש הממשלה ובבית הכנסת הגדול. אלו לא בדיוק ברשימת המאסטים לתייר המתחיל, וזה לא מקרי. ירושלים היא אמנם עיר הבירה שלנו, אבל היא לא בדיוק עיר ממשל. ויש לזה השלכות, לגביה ולגבי מדינת ישראל כולה. אז הפעם, רגע לפני יום ירושלים, אנחנו שואלים למה מה שאמור להיות הלב הפועם של הממשל הישראלי לא מרגיש כמו לב וגם לא ממש פועם.
תדמיין שעת צהריים בוושינגטון, איך זה נראה? אתה הולך ויש שם אלפי בתי קפה ואלפי מסעדות ומדרחובים, ואתה רואה במסעדות, איש קונגרס יושב עם חוקר או חוקרת ממכון מחקר, ומנכ״ל של ארגון חברה אזרחית גדולה, והם מדברים. הם מדברים על התוכניות, על מדיניות, על פרויקטים משותפים, הם מדברים על אולי, לא יודעת מה, ביקורת שיש לאחד מהם על העבודה של השני, אבל יש ביניהם אינטראקציה. ובארץ, בירושלים, זה כמעט לא קורה.
דוקטור שרית בן שמחון פלג היא סמנכ"ל המחקר במכון ירושלים למחקרי מדיניות. אנחנו דיברנו איתה כאן בעבר על מכוני מחקר כמו המכון שהיא חברה בו. ואין דבר ששרית הייתה יותר רוצה מאשר לצאת מהעבודה, להגיע לקריית הלאום בירושלים, ברגל או בתחבורה ציבורית, להיכנס לבית קפה ולפגוש שם במקרה יועץ פרלמנטרי, עיתונאי או אפילו חבר כנסת או שר ולדבר ככה, פגישה מקרית, לשתף רעיונות. זו דינמיקה כזו שאמורה לקרות בערי ממשל מתפקדות.
עיר ממשל היא בעצם עיר בירה שיושבים בה מוסדות הממשל, אבל לא רק זה, אלא שיושבים בה מערך של גורמים שעוטפים את הממשל בעצם, ומקיימים איתם או איתו איזושהי מערכת יחסים הדדית, נקרא לזה.
כלומר, מדברת פה על מערכת שלמה.
כן, בשפתנו אנחנו קוראים לזה האקוסיסטם הממשלי, וזה מערך של שחקנים שונים שכוללים החל מתקשורת, קונסוליות, גופים בינלאומיים, ארגונים בינלאומיים, גופי חברה אזרחית, גופי מחקר, כמו מוסדות מחקר ומכוני חשיבה. בקיצור, יש מערך שלם של שחקנים כאלה שמתיישבים מסביב לממשלה, כי גם יש להם מה לתת לממשלה וגם יש להם מה להרוויח מהממשלה.
זו הבחנה חשובה, כי חלקכם בטח תוהים עכשיו, רגע, הרי כל מוסדות השלטון של ישראל נמצאים בירושלים, אז על מה אתם מדברים? ונכון, מהרגע הראשון זו הייתה ההחלטה, שירושלים תהיה עיר הממשל הישראלי.
בעצם, במקום המדינה, הרבה מגופי השלטון, או סמלי השלטון, או ההתארגנויות הפוליטיות, ישבו בעצם בתל אביב. כן? ואחרי קום המדינה, בן גוריון החליט שהוא רוצה להעלות את הממשל לירושלים, וזאת הייתה אפילו החלטה מאוד תקיפה. כלומר, הוא ממש נכנס לוויכוחים עם פקידות, שרצתה להישאר בתל אביב. זאת אומרת, תל אביב הייתה מבחינות רבות הסמל של המדינה החדשה, כן? אבל בן גוריון החליט שנכון שירושלים תהיה מקום מושבו של השלטון.
אלא שהכל קרה בחתיכות קטנות. תזכרו, ירושלים של קום המדינה היא לא ירושלים של היום. עוד לא חוברה ליחדיו. המצב הביטחוני היה רגיש ומסוכן, אפילו יותר מהיום. אז הממשלה הישראלית התחילה להרכיב את מוסדות השלטון בירושלים תוך כדי תנועה.
יש סיפור למשל על טדי קולק, שהיה אז עוזרו של בן גוריון, שהם טיילו פה בירושלים, הם ניסו לחשוב איפה צריך לשבת הממשל, וטדי קולק בתור איש חזון, אמר שבעצם בירושלים צריכים לשבת כל הסמלים הגדולים של תקומת העם היהודי והמדינה החדשה, ולכן בעצם שלושת רשויות השלטון, יושבות בירושלים במקום אחד, אבל גם סמלים של תרבות. זאת אומרת, מוזיאון ישראל לא במקרה יושב בגבעת רם, והספרייה הלאומית לא במקרה יושבת ומוקמת היום מחדש בגבעת רם. הייתה שם תפיסה לגבי, אני יודעת איך לקרוא לזה, האולימפוס הישראלי. כן? איך נרכז את כל הסמליות של תקומתו של העם היהודי, במקום אחד, ונהפוך את ירושלים שוב לבירתו הנצחית של העם היהודי.
גבעת משכן הכנסת נישאת על הרי ירושלים. ירושלים הנשקפת סביב. מכאן רוממה בנייני האומה, בית הכרם, וחזרה אל קריית הממשלה, קריית האוניברסיטה שממול, ועד לביטני מוזיאון ישראל. נוף מרהיב, ככל שהעין קולטת,
זה לקח עד שנות ה-60-70, שבאמת עד שבחרו את המקום שבו זה יישב, ועד שהיו תוכניות, אבל בגדול, ברגע שהוקמה הכנסת, בעצם בניין הכנסת היה המוקד של קריית הלאום, ואז מסביבו כבר היה אפשר להסביר למה הממשלה צריכה לשבת שם, למה בית המשפט העליון צריך לשבת שם, בנק ישראל, אגב, גם כן. זה לא במקרה שהם יושבים ביחד כולם, זה היה ממש תכנון, זה היה חזון.
תתפלו אולי לשמוע, זה לא הסיפור שאנחנו רגילים לספר על אלתור או מקריות. ההפיכה של ירושלים למוקד שלטוני הייתה לגמרי מתוכננת. דיברנו גם עם צבי אפרת, שהיה ראש המחלקה לארכיטקטורה בבצלאל, אקדמיה לאומנות ועיצוב בירושלים. והוא הסביר לנו שהאופן שבו קריית הלאום תוכננה היה מותאם בדיוק לגישה של אותם ימים. גישה שנקראת זונינג, הפרדת מתחמים. מוקדי השלטון הישראלים תוכננו ככה שיהיו מופרדים מיתר העיר. הכנסת עברה ממיקום סופר מרכזי בירושלים, קינג ג'ורג', למקום מבודד יותר. מסביבה גינות ירוקות. זו הייתה תפיסה ליצור בועת ממשל. אלא שהזמן עבר, והתפיסה השתנתה, אבל קריית הלאום נשארה אותו הדבר.
עם השנים, הקונספט הזה של קריית לאום, שהיא נקרא לזה אורבנית ואחר כך אנטי-אורבנית, כבר הלך ונחלש, זאת אומרת, גם תחבורתית קשה להגיע לשם. טוב, בשנים האחרונות גם היא מוקפת בנייה, אבל היום אתה שואל עובד מדינה שאפילו גר ברחביה, כן, איך הוא מגיע לעבודה, אז הוא יגיד לך באוטו. למה באוטו? כי זה כל כך לא נוח להגיע ברגל, בגלל החסימות, בגלל הגדרות, בגלל שאתה צריך לעשות תיקופים שלמים, כדי לעקוף משרדי ממשלה מסוימים, בגלל שסגרו את המעברים בין משרד ראש הממשלה לבנק ישראל, זאת אומרת, כשאתה לא יכול ללכת בקריית הלאום, בקו ישר, אתה לא יכול ליהנות מצל, כי אין צל, אתה לא יכול לשבת על ספסל, זה כאילו ישר יקפוץ עליך מישהו. יש שם את כל התנאים להפוך את זה למרחב שומם. זאת אומרת, כל ההתנהלות הזאת הופכת את המקום יותר ויותר אנטי-אורבני. היום אנחנו כבר קוראים לזה מרחב אנטי-אורבני, כזה שמרחיק את האנשים ממנו ולא מזמן אותם.
דוקטור בן שמחון פלג מתארת כאן כמה בעיות שגורמות לכך שירושלים היא אולי עיר בירה, ואולי עיר שיש בה מוסדות ממשל, אבל היא בטח לא עיר ממשל, לא מתפקדת לפחות. עניין הנגישות והתחבורה הציבורית לדוגמה, הרי אמרנו שקריית הממשלה נבנתה בכוונה, במתחם מרוחק, מופרד מיתר העיר. אז תחשבו על עובדי מדינה שצריכים להגיע לשם. הם הרי לא יעשו את זה ברגל, ואם ממילא הם צריכים להגיע לעבודה באוטו, הם לא חייבים לגור בירושלים, ורובם באמת לא גרים שם.
בשנות ה-70, ירושלים הייתה מאוד מפורסמת בזה שהיא עיר של עובדי מדינה. זה היה מאוד חזק ב-DNA שלה, זה היה עיר של עובדי מדינה ופרופסורים, נכון? זה היה הדימוי שלה. היום אתה יכול לראות שרוב הדרג הנמוך של שירות המדינה גר בירושלים, אבל רוב הדרג הבכיר, בעצם שני שליש מהבכירים שעובדים בירושלים, לא מתגוררים בה ומגיעים אליה כל בוקר.
במכון ירושלים למחקרי מדיניות ערכו מחקר בנושא הזה, והתוצאות שלו מאוד מעניינות. נכון לשנה שעברה, כמעט רבע מהמשרות בשירות המדינה נמצאות בירושלים, אבל רק 12% מעובדי המדינה גרים בעיר. אצל הבכירים, יותר מ-50% מהמשרות מתרכזות בירושלים, אבל פחות משליש מהבכירים גרים בעיר הבירה.
במשך השנים, הרבה מאוד יחידות ממשלתיות, או היסטורית הייתו בתל אביב, או לאט לאט קמו להם בתל אביב. כן? הרבה בלחץ ובנוחות, גם של העובדים וגם של השרים. אם אתה מסתכל על ישראל דיגיטלית, המשרד להגנת הסביבה, אז בעצם לא כל יחידות הממשלה בכלל יושבות בירושלים.
הדוגמה הטובה ביותר לזה אולי היא הלשכות הכפולות. שרים לדוגמה. יש להם משרד בירושלים, אבל יש להם גם משרד בתל אביב. ויש יום בשבוע שהוא מוגדר כיום הפגישות והעבודה מתל אביב. לא פעם, זה גם היום הפרודקטיבי ביותר.
הרבה פעמים אני צוחקת על החברים שלי מהממשלה, שאם הם רוצים לפגוש אנשים, הם עושים את זה בימי חמישי בתל אביב. כי בימי חמישי בתל אביב הם ליד שרונה, ואז יש להם את שרונה למטה, והם יכולים לקבוע שם פגישות בבתי קפה. יש משהו, אנשים רוצים ליהנות בעבודה שלהם, כן? הם רוצים לעשות את השיחת עבודה שלהם על כוס קפה, ולא בתוך המשרד שלהם, שבדרך כלל גם אין להם קפה. אני לא יודעת אם כמה פעמים היית מוזמן למשרד הממשלה, אבל הם מוצאים לך מהמגירה את הטסטר צ'וייס הקטן שלהם, שהם מגינים עליו בחירוף נפש, כי במטבח אין כלום. לא יודעת, זה לא תנאי עבודה, פשוט.
חסות אחת וממש מיד חוזרים.
בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
אנחנו שואלים למה ירושלים, עיר הבירה שלנו, לא הצליחה להפוך לעיר ממשל כמו ערי בירה אחרות בעולם. ואם אמרנו שעיר ממשל מתפקדת וחיה, היא כזו שיש בה אקוסיסטם, מערכת שלמה של גופים וארגונים ומוסדות ואנשים שכולם נפגשים זה עם זה ומחליפים דעות ורעיונות, אז אפשר גם להצביע על מי שלא נמצא בירושלים. שגרירים זרים. 4 שגרירויות זרות יש בירושלים, בתל אביב, 60, באזור המרכז כולו. עוד 30. אבל אני אגיד לכם מה כן אפשר למצוא בקריית הלאום. מה יש שם בשפע? גדרות.
אחד החסמים הגדולים ביותר להפיכה של קריית הלאום למרחב מזמין, הם בעצם אנשי הביטחון. זה חסם ידוע, העירייה מנסה לעבוד איתם, אבל לכל משרד יש את אנשי הביטחון שלו. קשה קצת להתגבר על החסם הזה. אנחנו כחלק מהמהלך הבאנו את מי שאחראית על הסדרי הביטחון בגבעת הקפיטול בוושינגטון, כדי שתראה בעצם איך אפשר לשמור על ביטחון והבטחה, ועדיין לקיים מרחב מזמין שבו אתה לא מרגיש שאתה ממושטר כל הזמן, שזה מה שקורה בקריית הלאום.
אז יש, וגם את זה בדקו במכון ירושלים, 14 קילומטר של גדרות בקריית הלאום. זה המון גדרות. והן תוקעות את הגישה. ממקום למקום. עובד במשרד ממשלתי אחד לא יצא הרי לפגוש עובד במשרד ממשלתי אחר, אם הוא צריך לעשות כזה וחד עיקוף, ואתם לא רואים אותי, אבל אני עושה עם היד מעל הראש, כדי להגיע לחבר שלו. ואמרנו, אין להם איפה להיפגש באמצע, אין מסעדות, אין בתי קפה, אין מקום מוצע לשבת. אז כל אחד נשאר במשרד. גם תיירים שרוצים לבוא לבקר שם. למה להם? מה הם יראו? וככה ירושלים איבדה חלק מה-DNA שלה כעיר ממשל. המוסדות אומנם שם, אבל החיים שמסביבם לא קיימים. את כל הבעיות האלה, כל מי שאמור להכיר, כבר מכיר. מקבלי ההחלטות, מכתיבי המדיניות, כל המעגלים שיכולים לעשות שינוי, יודעים בדיוק את המצב, כי הם אלו שנמצאים שם, או ליתר דיוק, לא נמצאים שם, בקריית הממשלה. ויש כל כמה זמן ניסיון לשנות את התמונה. ב-2018, למשל, התקבלה הצעה להעביר את כל משרדי הממשלה לירושלים. דיברו על הזרמה של 250 מיליון שקלים לעיר מהמהלך הזה. השר לשעבר, אלקין, אפילו קידם הצעה להעניש משרדי ממשלה שלא יעברו לבירה, לקצץ להם כנסות מהתקציב שלהם. שנים שיש תוכניות. ראש העיר, משה ליאון, הוא הודיע שגם בשבוע הבא תעלה תוכנית כזו. אז שאלתי בתמימות את דוקטור בן שמחון פלג, מה יקרה אם ירושלים לא תהיה עיר ממשל מתפקדת? מה הביג דיל אם נוותר על הרעיון הזה?
אני חושבת שיש לזה שתי סיבות. הסיבה האחת שיגידו לך אותה בעירייה ובממשלה, זה כסף. העובדה שירושלים היא עיר ממשל, היא יכולה להיות מנוף לפיתוח כלכלי. כן? שיהיה פה קהל שמגיע, שעובדי המדינה, גם אם מגיעים לכאן כל בוקר והולכים כל ערב, שיעשו איזו אינטראקציה כלכלית עם העיר, שיקנו פה, שיוכלו פה, שירכשו פה. זה אולי הסיבה העיקרית שיגידו לך גופי ממשל. אני חושבת שהסיבה האמיתית היותר חשובה, זה שעיר ממשל משגשגת היא ביטוי לדמוקרטיה משגשגת במקום מסוים. ככה אמורה להתפתח מדיניות ציבורית, מהחלפה של רעיונות שנכנסים ויוצאים לממשל, איך זה יקרה אם אין את המקום מפגש הזה בו שבו יש את החלפת הרעיונות?
אז השאלה היא, מה עושים? ויש מה לעשות. אולי הדבר הראשון הוא להבין את החוזקות, אבל גם את החולשות של ירושלים. קבוצת חוקרים שיושבת בשוויץ עשתה מחקר על ערי בירה שהן לא הבירה הכלכלית של המדינה. איך ערים כאלה מתמודדות עם הדיסוננס של מצד אחד להיות עיר חשובה או מרכזית, אבל מהצד השני שהכסף, התעשייה והעסקים נמצאים במקום אחר.
אז האג זה ממש דוגמה טובה לאיך עיר ממשל ממנפת את עצמה כלכלית ומיתוגית. בעצם האג הגיע למסקנה ש... בגלל שיושבים שם בתי המשפט הבינלאומיים, אז זאת נקודת החוזק שלה, ועל זה היא צריכה להיבנות. והעיר והממשלה ביחד החליטו שזה מסע מיתוג שהם עושים להג, ומתחילים למשוך גופים בינלאומיים להג. הממשלה הייתה אחראית להביא את הגופים הזרים ולתת להם אינסנטיבס להתיישב בהג, והג הייתה אמורה לתת את כל המעטפת, לבנות בתי ספר לילדים, לבנות את האוניברסיטאות, לתת הכשרות, לתת את כל המעטפת הזאת, שהפכה בעצם את הג לעיר שמזוהה היום, אם הם גם התגעו אותה בתור בירת הזכויות והצדק. הם ממש רחבו על העניין הזה, ופיתחו את זה גם כלכלית וגם מיתוגית. וזה הכוח של להביא ארגונים בינלאומיים.
להיות עיר ממשל אולי יכול להישמע כמו דבר משעמם, אבל כשעושים את זה כמו שצריך, יש לזה אפיל, אפילו אם הוא פונה לקהל מאוד מסוים, אבל זה לא קהל קטן.
ולכן צריך להסתכל על מה בעצם הם נקודות המינוף הייחודיות לירושלים. ואני חושבת שיש כמה כאלה. דבר ראשון זה באמת האקדמיה המאוד מאוד חזקה שלה, שאני חושבת שצריך להפוך את ירושלים לעיר אקדמיה, כמו שצריך, עם קשרים בין גופי האקדמיה פה, שיעורים משותפים, הרצאות, כנסים בינלאומיים, ממש להפוך את זה למאוד של עיר אקדמיה, עם דגש אפילו הייתי אומרת על הנושא הממשלי. כלומר, שהכנסים הגדולים יהיו פה בנושא מדיניות וממשל. זה כיוון אחד. החוזקה השנייה של ירושלים היא כמובן התיירות. כן? תיירות היא... גורם מאוד מאוד חזק בפרנסה של העיר, וצריך להשקיע בו, וגם פה הממשלה משקיעה. והמוטיב השלישי, או המינוף השלישי שאפשר לעשות, זה בדיוק הסיפור של עיר ממשל. זאת אומרת, לגרום לירושלים להיות הסמל של פה הדברים קורים. אם אתם רוצים לעשות מדיניות, אתם צריכים להיות פה.
ובעיקר צריך לחשוב אחרת. לא עוד קריה מנותקת ומופרדת, אלא חלק מהעיר. מקום שהוא לא אנטי-אורבני, אלא מקום שגם כיף להיות בו.
יש את העבודה ברמה התכנונית, בסדר? שעל פניו היא הכי קשה לביצוע, אבל היא הכי קלה לחשיבה. להפוך את המרחב הציבורי של קריית הלאום למרחב אורבני מזמין. זה אומר לפתוח אזורי מחקר, מסחר. אתה יודע, אפילו זה יכול להיות פוטטראק פה, פוטטראק שם, יותר הצללה, יותר ספסלים, דברים שהם אפילו לא כאלה מסובכים, כן? אתה לא חייב להזיז בניינים בשבילם. הדברים היותר מאתגרים, נקרא להם, הם באמת גם במישור הכלכלי וגם במישור של לפתח את הקשרים האלה בתוך האקוסיסטם. כדי לפתח את הקשרים בתוך האקוסיסטם, אתה צריך לעשות כל מיני פעולות, נקרא להם רכות, בסדר? שבהם אתה יוצר אינטראקציות מעניינות בין השחקנים. אז למשל, אחד הרעיונות שיש לנו, זה להקים סוג של הב חשיבה כזה, שמפגיש אנשי טכנולוגיה עם אנשי ממשל, ממש מוציא אנשים ממשרדי ממשלה על מלגה, לשבת עם אנשי פיתוח, לפתח כל מיני שירותים מעניינים, להתחיל פרויקטים של שיתופי פעולה. אפשר להתחיל לעשות ארוחות צהריים כאלה עם הרצאות, כי באמת יש מיליון רעיונות לדברים שנעשים.
דוקטור שרית בן שמחון פלג, תודה.
תודה לך.
וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. האורך שלנו הוא רום עתיק, תחקיר והפקה, דני נודלמן, שירה הראל, רוני ארמי ועדי חצרוני. על הסאונד, דור קומט, יאיר בשן יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחה יוף, אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא.
בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחול עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחול, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.